לכאורה אפשר לשאול שאלה. מכיוון שיש מצווה לספר, לכאורה יש שאלה. אם יש מצווה לספר בליל יציאת מצרים את מה שקרה לעם ישראל, אז באופן פשוט היה מתבקש שניקר חומש שמות. היה מתבקש שהחכמים ילקטו מחומש שמות פסוקים מרכזיים ויספרו לנו בתמצית את מה שהיה. לכאורה לא היה צריך ליצור אגדה של פסח. ואז מתעוררת השאלה, מה החכמים התכוונו באגדה של פסח? מה הנקודות העיקריות של האגדה של פסח? מה הרציונל של האגדה של פסח? עכשיו, מכיוון שיש הרבה בלבולים, אז אני מרשה לעצמי לומר שהאגדה של פסח נכתבה על ידי החכמים בתחילת בית שני. ולמה הם התחילו לכתוב את האגדה? כי היינו 70 שנה בגלות בבל, והיהודים כבר לא ידעו מה לספר, איך לספר, כמה לספר. אז החכמים אמרו, אז אנחנו נכתוב לכם אגדה. ואז כל בית שני, זה בערך תקופה של 400 שנה, אז החכמים עמלים לאט לאט ליצור את האגדה. וכשאנחנו מגיעים לחורבן בית המקדש השני, אז יש כבר אגדה מסודרת, כמו שאנחנו מכירים אותה. אז המפעל של האגדה הוא לקח בערך 400 שנה. אז אני חוזר אל השאלה הראשונה שתעסיק אותנו, מה החכמים התכוונו באגדה של פסח? ועכשיו אנחנו נתחיל לענות. האגדה מתחלקת לשלושה חלקים. לפני הסעודה, הסעודה ואחרי הסעודה. אז מיד יש פה אתגר חינוכי ממדרגה ראשונה. לדאוג שכולם יישארו ערים של שלושת החלקים של האגדה. כאשר החלק המרכזי של האגדה הוא החלק האחרון. אז אנחנו ננסה במהלך השיעור להראות למה החלק השלישי הוא החלק המרכזי של האגדה. כן? כן, זה מה שאני רוצה להסביר עכשיו. זה מה שאני רוצה להסביר. עכשיו, כדאי לשים לב שהכל נע מסביב לסעודה, לפני הסעודה, הסעודה ואחרי הסעודה, כי בליל הסדר יש מצווה לאכול מקורבן פסח. אז לכן הסעודה היא במרכז. כדאי גם לשים לב שמכיוון שאין לנו בית מקדש עדיין, אז המצה היא במרכז של הקערה. אבל על הצד שיש לנו בית מקדש, אז הקורבן הוא במרכז. והמצה היא מתלווה, אבל הקורבן הוא במרכז. כדאי גם לשים לב שיש לנו שני חגים, אלא שאנשים מתבלבלים ולא שמים לב. יש חג שנקרא חג הפסח, ויש חג אחר שנקרא חג המצות. ובתפר ליל הסדר. חג הקורבן, חג הפסח, י"ד בניסן. כל עם ישראל מתבקש להיות בירושלים. ולהקריב קורבן פסח. מתי? בי"ד בניסן, בצהריים. ואז מקריבים קורבן פסח, כל עם ישראל נמצא בירושלים, חוזרים הביתה, אבא מביא את הקורבן, נכנסים לט"ו, מתחיל חג המצות שבעה ימים. אז יש לנו בעצם שני חגים. חג הפסח, ואחר כך חג המצות. חג הפסח זה שעות ספורות, כמה זמן שלוקח להקריב את הקורבן, ושבעה ימים חג המצות. יש מצווה מדורייתא לאכול מצה רק בלילה ראשון. במעבר בין י"ד לט"ו, אגדה. עכשיו בואו נעמיק קצת יותר. החלק הראשון של האגדה, אנחנו עסוקים בעבר. אנחנו עסוקים בלהתחבר ולספר את מה שהיה במצרים. ואז, למה החלק הראשון הזה? כי בליל הסדר יש שלושה אתגרים, ושלוש משימות עיקריות. המשימה הראשונה, איך מחברים אנשים שחיים בארץ ישראל לעבר רחוק? זה החלק הראשון. זה האתגר של החלק הראשון של הלילה. אתה חי בארץ ישראל, אף פעם לא היית במצרים, אתה אף פעם גם לא תהיה במצרים, אז איך עושים אותך מחובר לשורשים של עם ישראל? זה האתגר הראשון. והכלי האמצעי שעומד כדי להתחבר, זה הסיפור. והסיפור הוא נועד ליצור זהות. והזדהות. כלומר, בחלק הראשון, יש לנו שורשים משותפים. זה נכון מה שאת אומרת, וזה גם, זה נכון וזה לא נכון. עכשיו, אני לא אקח כל קטע של האגדה, ואני אראה לך, אבל אם תקריא את הדף הראשון שתסתכלי פה, עם כל הפירוט, אז את תראי ש... אז בחלק הראשון של הלילה, אנחנו עסוקים בסיפור. הסיפור הוא נועד כדי ליצור הזדהות. אני מבקש לתת לכם דוגמה מקבילה. אני חושב שזו דוגמה מאוד מדויקת. הילדים שלכם, והאמת היא עוד יותר, הנכדים שלכם, הם יצטרכו להתמודד עם בעיה מאוד מאוד קשה. למה? כי הנכדים שלכם, הם ישמעו על השואה רק דרך סיפורים. ודרך שחתים, אבל הנכדים שלכם והילדים שלכם, הם לא יוכלו אף פעם להיפגש עם מישהו שיגיד בפה מלא, אני הייתי שם. אני יכול להעיד לך, אני יכול לספר לך, כי אני חוויתי על בשרי את השואה. אנחנו בתפר. אז אם זה נכון בשביל השואה, קל וחומר של קל וחומר של קל וחומר, בשביל אירוע כל כך מכונן שנקרא לידת עם ישראל. ולכן האתגר הראשון של הלילה זה לחבר אנשים שלא חוו את היציאה ממצרים, שלא היו שם, אבל הם מרגישים מחוברים. כאילו הייתי רוצה לומר, האתגר הראשון של ליל הסדר זה שכל אחד מבני הבית ירגיש שהוא חוליה בשרשרת הדור. ולכן בליל הסדר, בדרך כלל, מסביב לשולחן, יש לך שתיים או שלוש דורות. והמסורת עוברת מדור לדור. וכל דור הוא חוליה בשרשרת הדור. אגיד לכם אותו דבר בשפה אחרת. אני יודע שאני חופר קצת, אז אני מתנצל. מי האויב הכי גדול של האדם? ומי האויב הכי גדול של עם ישראל? עם ישראל עצמו. אז אנחנו נגיד שהתבוללות, התבוללות זה בעצם נתק בשרשרת הדורות. זה האויב הכי גדול של עם ישראל. זה נתק בשרשרת הדורות. אז החלק הראשון של הלילה הוא נמצא כדי לבנות זהות. יש לכולנו זהות משותפת. כולנו באים מאותו מקום. כאילו הייתי רוצה לומר, כולנו משפחה אחת. ולכן יש לנו מכנה משותף. החלק הראשון של הלילה, הוא נמצא כדי ליצור קשר ומכנה משותף. אחרי שאתה בונה את ההזדהות, אחרי שאתה בונה את החיבור אל השורשים, מגיע החלק של הסעודה. החלק של הסעודה זה המחויבות, הנאמנות למצוות, בהווה. כלומר, בהיותי מחובר לשורשים, אני מבין שיש לי תפקיד. ואני רוצה לטעול חלק פעיל בתוך ההווה של עם ישראל. לכן בסעודה יש מצוות, וכל יהודי, בהיותו מוכן לקיים את המצוות, הוא מבקש להצהיר ולומר, אני רואה את עצמי מחויב ונאמן ומסור, ולכן אני תורם את חלקי, אני מקיים את המצוות. אם היה רק סיפור, זה עלול להישאר וירטואלי. אם היה רק סיפור, זה עלול לעבור מעליי. ולכן, החלק של המצוות, הוא נמצא, כדי שכל אחד ירגיש שהוא חלק, אי אפשר בלעדיך. אתה חלק מעם ישראל. ולכן כל אדם שנמצא בליל הסדר, הוא מחויב. מחויב לאכול קורבן פסח, מחויב לאכול מצה. אי אפשר בלי מחויבות, נאמנות ומסירות. אני מבקש סליחה שאני נותן לכם את המשל הזה, אבל ליל הסדר זה חיבור בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. אנחנו לא נגיד חופה, כי חז"ל אמרו שהחופה זה במתן תורה. אבל זה חיבור. האם אפשר לבנות חיבור בלי מחויבות ונאמנות? זה בלתי אפשר. זה לא אמיתי. זה סתם וירטואלי, זה סתם מילים. אז עכשיו תשאל השאלה. למה נועד החלק האחרון? החלק הראשון אנחנו מבינים. זה אהבה. זה השורשים. החלק האמצעי זה ההווה, המחויבות. החלק השלישי זה העתיד המשותף. וכאן ברשותכם אני רוצה להתעכב טיפה. בדור שלנו, ודווקא בדור שלנו, אנחנו זוכים לדבר מיוחד ביותר. סוף סוף החלומות מתגשמים. חלום ראשון שמתגשם, חוזרים לארץ ישראל, אחרי 2000 שנות גלות. עם ישראל חוזר לארץ ישראל. חלום שני שמתגשם, שהוא לא פחות חשוב מהחלום הראשון. אנחנו לא חוזרים כיחידים, אנחנו חוזרים כציבור, מיליונים של אנשים. בזמן בית המקדש השני, רוב היהודים היו בגולה. אז היום למשל, אנחנו חוזרים לימי בית המקדש הראשון. יש 7 מיליון יהודים בארץ ישראל. וכמו שהסברתי אין ספור פעמים, המקום היחיד בעולם, איפה שיש יותר ויותר יהודים, איפה זה? זה רק בארץ ישראל. ובגולה כל יום שעובר יש פחות יהודים, בגלל ההתבוללות. חלום שלישי שמתגשם, יש לנו מדינה ריבונית, מה שלא היה לנו 2000 שנה. אז מצד אחד, אנחנו זוכים שהחלומות מתגשמים, זה דבר מאוד נעלה. אבל מצד שני, יש סכנה מאוד גדולה. ומה הסכנה? שאנחנו עלולים להישאר בלי חלום. וחברה שנשארת בלי חלום, היא מתפוררת. זה רק עניין של זמן. כי אין בשביל מה. אין בשביל מה להילחם, אין בשביל מה לחיות, אין חזון משותף. אז החלק השלישי הוא נמצא כדי לבנות את החלום המשותף. הגאולה העתידית. ולכן האתגר של ליל הסדר זה שכולם יישארו ערים ושותפים לשלושת החלקים. וברור, ברור, ברור, שאם אין לעם ישראל חלום אחד משותף, אז הוא לא יוכל לשרוד בהצלחה בתוך תהליך הגאולה. הוא רק ילך ויסתבר. עבר, עובר ועתיד. זה טכני, זה הלב. עכשיו אני מבקש להסביר לכם, בסוף, בסוף, בסוף של ליל הסדר, יש שיר השירים. וניתן להסביר את שיר השירים בשני אופנים. אופן אחד, שהוא ודאי נכון, שיר השירים זה שיר אהבה בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. ומכיוון שסיפור אהבה התחיל עם ליל הסדר, אז אנחנו שרים ביחד שיר אהבה בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. אבל צריך להבין ששיר השירים זו טרגדיה. שיר השירים זו טרגדיה מאוד קשה. כי הדוד דופק, והרעיה משתאה, והדוד מגיע, והאומה מחמיצה, היא משתאה לקום, וכשהאומה נכונה לקום, הדוד כבר לא נמצא. אז כדי להקדים תרופה למכה, בחלק השלישי של ההגדה, אנחנו קמים ופותחים את הדלת לאליהו הנביא. אז קודם כל, פירוש ראשון, זה תיקון של שיר השירים. אנחנו מיוזמתנו, אנחנו קמים ופותחים את הדלת לאליהו הנביא. כדי שעל הצד שהוא יבוא, שלא נפספס אותו. אבל אני מבקש לתת לכם גם פירוש שני, יותר עמוק. הגאולה תבוא שהיהודים ירצו אותה. הגאולה תבוא שהיהודים יהיו נכונים לפתוח את הדלת. כלומר, אני מבקש להסביר בצורה בוטה שהטרגדיה של עם ישראל זה שהוא עדיין מחכה למשיח. ואף אחד לא לימד אותו שאסור לחכות למשיח. לחכות למשיח זה כאילו שאתה מחכה לו באופן פסיבי. אז מה אתה מציע במקום? לא לחכות, להביא את המשיח. כשעם ישראל יבין שהגאולה היא עוברת דרכו ועל ידו, ושהוא צריך להביא את הגאולה, אז הגאולה תבוא. לכן בחלק השלישי של ליל הסדר, אשר אנחנו עסוקים בחיבור אל הגאולה העתידית השלמה, אז אנחנו מבטאים את השייכות שלנו למהלך, על ידי זה שאנחנו קמים ופותחים את הדלת. לקום ולפתוח את הדלת, זה בעצם ההבנה שהתהליך יעבור דווקא מתוכנו ועל ידינו. ושאנחנו צריכים להיות שותפים פעילים, ושאף אחד לא יכול ולא צריך לעשות את העבודה במקומנו. אם אנחנו נחכה שמישהו אחר יעשה את העבודה, זה עלול להיות מאוד כואב. עוד שאני מקשיב לך. עכשיו אני מבקש להסביר לכם, שהחלק השלישי של ההגדה, שאנחנו פותחים את הדלת לאליהו הנביא, זה תיקון של מה שהיה במצרים. למה? כי עד עכשיו הסברתי שיציאת מצרים זה אירוע מכונן. עכשיו אני מבקש לקלקל קצת את החגיגיות, ולומר שיציאת מצרים זו טרגדיה נוראית. ולמה זו טרגדיה נוראית? כי אנחנו השארנו 4/5 אחורה. וארבע חמישיות של עם ישראל לא היו מסוגלים להצטרף למהלך. וכשהם התבקשו לבחור, אז הם לא בחרו בחירה נכונה. ולכן הם נשארו במצרים. אז כשאנחנו נמצאים בחלק השלישי, אנחנו קמים ופותרים את הדלת לאליהו הנביא, אנחנו מבקשים בעצם לומר, כמה שיותר שיפתחו, כמה שיותר שיהיו שותפים, שלא נשאיר מאחורה 4/5, כמו שבפעם הקודמת, אישרנו מאחורה. כן, בבקשה, אני מקשיב. כן, בוודאי. כן, אני אסביר את זה בצורה מאוד פשטנית. שכל אחד מן היהודים ייקח אחריות קודם כל ולפני הכל על החיים שלו. וכשכל אחד יבין שהמקום איפה שהקדוש ברוך הוא שם אותו, זה כדי שהוא יבנה את עצמו, ושהוא יביא ברכה לעצמו ולסובבים אותו. אם יש לו מעלות, זה כדי למצות אותם, ואם יש לו קשיים, זה כדי להשלים אותם, ואם יש לו התמודדויות, זה כדי שהוא יתגדל ויצמח מתוכם. כלומר, אין שום דבר לריק. לא, אין שום דבר לריק. יש השגחה אלוהית מופלאה. יש חלום של החמשושים שחולמים שיהיה להם הורים אחרים. ולא הסבירו לחמשושים שהילדים הם התיקון של ההורים. וההורים הם התיקון של הילדים. ויש השגחה אלוהית מופלאה. איפה נולדת? מתי נולדת? איפה גדלת? זה השורשים שלך. ויש שם דברים שצריך לפתח אותם, להעצים אותם, לשכלל אותם. יש דברים שצריך לתקן אותם. בהיותך חמשוש, אתה לא בהכרח מודע לחסרונות של ההורים שלך. בהיותך בוגר, אתה מתחיל לשים לב לחסרונות שבך ולחסרונות של ההורים שלך. אבל אם אתה בוגר אמיתי, אתה שם את הדגש על החסרונות של ההורים שלך או על החסרונות שלך? החסרונות שלך. אתה מבין שהחלק שלך זה לתקן. וזה לא האחריות שלך לתקן את החסרונות של ההורים שלך. לא באת לעולם כדי לחנך את ההורים שלך. אבל בהיותך בוגר ומתבגר, אתה מתחיל לשים לב מה לא תקין. אתה מתחיל לשים לב איפה יש פה זיופים, או יש דברים לא תקינים. והתפקיד שלך זה לקחת אחריות ולתקן. אז כשכל אחד מן היהודים ייקח אחריות קודם כל ולפני הכל על עצמו, כל תהליך הגאולה ילך ויתעצם. וכשכל אחד ישליך את האחריות על האחרים, תהליך הגאולה ייתקע. בגלל השמאלנים, זה בגללם. זה בגלל החרדוסים, זה בגללם, זה בגללם. אתה עסוק בלהאשים את האחרים. אז אתה לא פנוי כדי לקחת אחריות על החלק שלך. אל תיקח אחריות על מה שאתה לא צריך לקחת אחריות. ותשתדל לקחת אחריות על מה שאתה צריך לקחת אחריות. אז אני מסכם את מה שראינו כרגע. אני ניסיתי להסביר לכם שהחכמים לא בחרו בחומש שמות בליל הסדר. כי אם היינו מספחים רק חומש שמות, אז זה היה מעין סיפור וירטואלי יבש. ובמקום זה החכמים הם מציעים לנו מסע. אגדה זה מסע. אתה יוצא למסע. כאשר המסע הוא מורכב משלושה חלקים. החיבור אל העבר, החיבור אל ההווה, והחיבור אל העתיד. וכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, איפה אני מתחבר? איפה אני נמצא בתוך המהלך הזה? כן, בבקשה. נכון. 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 את מקשה עליהם? אז למה לא הקשת להם? למה לא אמרת להם? מה שאת אומרת? ואז מה הם אמרו? שאנחנו מחכים שהגאולה תבוא. אז הם יכולים לחכות הרבה. כי הגאולה באה כל הזמן. והם מפססים אותה כי הם לא מצטרפים למעלה. הגאולה כל הזמן באה. זה השלב הבא בשיעור. ואז בהיותך יושב מן הצד, אתה מעכב את תופעת הגאולה, כי אתה לא שותף פעיל. כן.
ואם יהיה, בסופו של דבר, בשלב הסוף, זה לא אומר שהם
יישארו בצד. טוב, זה אני לא יודע. ראו. נכון? עיין השיר המפורסם. ראו. אז אם המשיח אומר ראו, סימן שיש הרבה חבר'ה שלא רואים עדיין. שיש עדיין משיח והם לא רואים. נכון? כן. כן, כן, בבקשה. כן, אבל... כן, אבל לעצמנו הכוונה, אולי אני לא הסברתי את עצמי טוב, עצמנו כחלק ממהלך גדול. לא עצמנו בשביל עצמנו. הנה? כן, בבקשה. נו, אז אמרתי, לפתוח את הדלת לאליהו הנביא. זה נקרא פסיבי? לקום ולפתוח דלת? נראה שאני לא יודע מה זה פסיבי. אמרו לי פסיבי הכוונה. עכשיו אומרים לה, אל תהיה פסיבי. אז מה אני צריך לעשות? קום! פתח את הדלת! הוא לא יבוא אם אתה לא תקום ותפתח את הדלת. אז תקום ותפתח את הדלת. חוץ מזה אמרתי לך שזה תיקון של שיר השירים. כי שיר השירים החמצנו. החמצנו את הגאולה. אז אם אתה לא רוצה להחמיץ, תקום ותפתח. בסדר? אוקיי. עכשיו ברשותכם, בחלק הזה של השיעור, אני רוצה ללמד אתכם הבחנה בין יציאת מצרים וגאולת מצרים. יציאת מצרים היא הייתה והיא נגמרה. יציאת מצרים היא הייתה והיא נגמרה. יציאת מצרים זה היה רגע אחד. רגע חשוב, מכונן, מדהים, אבל הרגע נגמר. היציאה הייתה. אבל הגאולה היא הולכת ונמשכת. ולכן, המבנה הפנימי של ההגדה של פסח זה ללמד אותך שהגאולה הולכת ונמשכת. בלשון של הרב קוק, מה שאני אומר, משה רבנו הוא הפותח, ואליהו הוא החותם. אתה צריך להתרגל, לראות את המהלך של ההיסטוריה של עם ישראל, כמהלך אחד גדול. היציאה הסתיימה, הגאולה לא הסתיימה. ולכן, השאלה שצריכה להעסיק אותנו, בליל הסדר, בפסח ובכלל ובכל יום ויום, איך אני יכול לתחום את חלקי למהלך של הגאולה? ומכיוון שאין על הקדוש ברוך הוא סוגריים כידוע, אז אני מבקש להעיר תשומת לבכם שהגאולה הראשונה והגאולה האחרונה הם שזורים. בליל הסדר זה מהלך אחד גדול. החלק הראשון של הלילה, הגאולה של מצרים, הגאולה, החלק האחרון של ההגדה, הגאולה האחרונה. אבל בחיים שלנו, הגאולה הראשונה זה נקרא ניסן, הגאולה האחרונה זה נקרא יער. אז עכשיו, כשאתה נמצא בליל הסדר, אתה נמצא במהלך של הגאולה הראשונה, או שהמהלך של הגאולה האחרונה? תשובה? תשובה? גם וגם, אתה מצטרף למהלך אחד גדול. הגאולה הולכת ונמשכת. ולכן, החכמים בחרו בכוונה את ההגדה של פסח, כדי שנהיה מסוגלים להצטרף אל המהלך. עכשיו יותר עמוק. אחרי שהבנו את ההבחנה בין יציאה וגאולה, אשר אנחנו מבינים שיציאה זה היה אירוע חד פעמי, אבל הגאולה היא כל הזמן הולכת ונמשכת, אני מבקש ללמד אתכם הבחנה חדשה. הופכים את הדף. רמב"ן גמליאל היה אומר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידו חובתו. פסח, מצה ומרום. יש כאן שלושה ממדים מרכזיים בתוך הגאולה. במסגרת של השיעור לא נוכל לראות את כולם, אני אתמקד רק על אחד, שהוא המרכזי שבהם, פסח. לכאורה, דברי רבן גמליאל לא מובנים. למה? כי בתהליך של הגאולה של מצרים, הסדר הוא לא היה כזה. הסדר הוא לא היה פסח, מצה ומרור. מה היה הסדר? מרור, פסח, מצה. אז אנחנו שואלים על רבן גמליאל, סליחה כבוד הרב, למה שינית? למה לא נשארת נאמן להתחחשויות כמו שהם היו באמת במצרים? כי המרור הוא היה ראשון. המרור כנגד השיעבוד, זה היה 210 שנה. ורק בסוף היה פסח ומצה. ואתה רבן גמליאל, אפרת את הסדר. אז מה התכוונת כשאפרת את הסדר? מי ששואל את השאלה הזאת זה מעשה ניסים. מעשה ניסים זה פירוש על ההגדה. אני קורא, ונראה דזה, בא לאורות, שאין אנו עושים עיקר מהגאולה, מחמת שניצלנו מהמרירות. רק עיקר הטובה והשבח אצלנו בהגאולה, ומה שנקננו לעבדים לא התברך, ולקח אותנו לא לעם, וזהו הטובה, אף אם היינו מלאכים ושרים במצרים, זה נחשב לטובה מכל אשר גמלנו אשר. מה שאין כן, אם היינו עושים תחילה הזכר למרירות, ואחר כך לגאולה, היה מורה, עושה אותנו עיקר, מה שיצאנו מן המרירות. מה כתוב כאן? אני אנסה להסביר את זה בשפה שלי. במצרים יש שני אתגרים. לצאת מי וללכת אל. שני אתגרים שונים. לצאת מי, הכוונה, לצאת מן העבדות. שנפסיק להיות עבדים של פרעה. לצאת מי, זאת הגדרה שלילית. אני לא רוצה להיות יותר עבד של פרעה. מבקש רבן גמליאל לומר, זה לא הנקודה העיקרית. אתה עלול לפספס. לא יכול להיות שההגדרה תהיה הגדרה שלילית. ההגדרה היא חייבת להיות הגדרה חיובית. אז מה אתה מציע במקום? להיות עבד השם. לצאת ממצרים זה לא להפסיק להיות עבד של פרעה. לצאת ממצרים זה האם אתה נכון להיות עבד השם. האם אתה שם את הקדוש ברוך הוא במרכז של החיים שלך. אתה צריך להסביר בכאב מאוד גדול שרוב היהודים שהם נשאלו מסביב לשאלה הזאת הם ענו, אני נשאר במצרים. אני לא מסוגל ללכת אל. ואני מבקש להסביר שבוודאי שהיהודים שנשארו במצרים, אני משער שהם היו נכונים להפסיק להיות עבדים של פרעה. אבל הקדוש ברוך הוא מבקש ללמד אותנו שכדי לצאת ממצרים, זה לא מספיק לא לרצות להיות עבד של פרעה. אתה חייב לבנות קומה נוספת. אגיד לכם את זה בשפה שלנו היום. תגיד הרב מיכאל, זו שאלה מכשילה. הקמתה של מדינת ישראל, אמצעי או מטרה? תלוי מי שואלים. אם אתה שואל את החבר'ה של הפלמ"ח והגנה וכו', אז מה הם יגידו? ברור מטרה. אבל אם אתה שואל תלמידי משה רבנו, אז הם יגידו אמצעי. זה אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. ואותה שאלה. האם באנו להקים בארץ ישראל מקלט בטוח? האם באנו לארץ ישראל כי אנחנו רוצים לברוח מהאנטישמיות? זה לא מספיק כדי לצאת ממצרים. כדי לצאת ממצרים, אתה צריך להיות נכון להצטרף למהלך אלוקי. המהלך האלוקי הוא בהכרח חיובי, לא יכול להיות הגדרה שלילית. לכן, רמב"ן גמליאל שינה את הסדר כדי ללמד אותך, אל תראה ביציאת מצרים שחרור עבדים בלבד. תבין שיציאת מצרים זה תהליך שאין לו אח ורע בתולדות העמים ובתולדות האנושות. עמים שהיו מדוכאים ומשתחררים מעול, יכול להיות שהיו, ויכול להיות שיהיו, אבל זה לא קשור לתהליך של יציאת מצרים. יציאת מצרים זה לא שחרור עבדים, זה מגמה אלוהית, משהו אחר לגמרי. אין לי אח ורע בתולדות האנושות. עכשיו אני מבקש להוסיף. כדי להתחבר אל הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, אתה חייב להתחבר לעם ישראל. ולכן, אתה לא יוצא יחיד. אתה לא יוצא כיחיד ממצרים. ואם אתה מתנתק מהאומה, אתה מתנתק מריבונו של עולם. כי ריבונו של עולם בעולם הזה מתגלה דרך האומה הישראלית. ולכן רבן גמליאל שם פסח במרכז כדי ללמד אותך שהאומה הישראלית זה הצינור הבלעדי, היחידי, שדרכו ועל ידו אפשר להתחבר למגמה האלוהית. עכשיו זו שאלה מאוד מכשילה, לא לענות מהר. כמה יהודים יצאו ממצרים? ידעתי. מי שרצה. טוב, היא חכמה. היא הבינה את הפוינט של השיר. אז אני אסביר, שימו לב. 60 ריבור, 600 אלף, זה הגברים. זה הגברים מגיל 20 עד גיל 60. אז עכשיו עושים תרגיל חיבור כיתה ג' 600 אלף ועוד 600 אלף, כי לכל אחד יש שישה אחת, 1,200,000. אבל אחר כך יש מ-0 עד גיל 20, ואחר כך יש מגיל 60 עד גיל 120, בנים, בנות. אז עכשיו שימו לב, עושים 600 אלף כפול 6, גברים, נשים, 0 עד 20, 20 עד 60, 60. עד 120. אז 600 אלף כפול 6 זה 3,600,000. אתה לא יוצא ממצרים כיחיד. אתה מצטרף למהלך ציבורי, לאומי, כללי. אתה חלק מהופעת האומה. אני רוצה ללכת עוד יותר עמוק. אז אם 3,600,000 זה אלה שיצאו, וחכמים אמרו שזה חמישית, אז עושים 3,600,000 כפול 5. זה שווה 18 מיליון. אז כמה יהודים היו במצרים? 18 מיליון. ואז אתה שואל, ולמה רק חמישית יצאו? פירוש ראשון, כי הם לא רצו להתחבר למגמה האלוהית. פירוש שני, אני רוצה לתת לכם דוגמה מקבילה. חבל שלא הייתי איתכם במאה שערים, כי הייתי עושה ממנו קציצת בשר. ועכשיו אני מסביר את עצמי. אם היהודים היו מבינים בתחילת בית שני, שעכשיו מתחיל תהליך של גאולה, ועכשיו אפשר לבנות בית מקדש והוא יישאר לעולמי עולמים. אז היהודים הדתיים היו נשארים בבבל, או הם היו באים לארץ? היו צריכים לבוא לארץ. אז בואו נשאל שאלה כבדה. ולמה היהודים הדתיים נשארו בבבל? כי היה להם קשה להתחבר אל האומה. ובגלל שהיה להם קשה להתחבר, לא כולם באו. ולכן, כשרבן גמליאל אומר פסח מצה ומרור, והוא שם פסח בראש, הוא מבקש ללמד אותך פירוש ראשון, כדי לצאת ממצרים אתה צריך להתחבר למגמה האלוהית. פירוש שני, המגמה האלוהית עוברת דרך עם ישראל. ולא אתה רשאי להחליט מי בפנים ומי בחוץ. מי צריך שמאלני, מי צריך חרדוצים, מי צריך דתל"שים. כלומר, אני מבקש להסביר לכם שהמגמה האלוהית במצרים היא עוברת בהכרח דרך חיבור אל האומה. לכן פסח הוא בראש, הוא בראש. וכל היהודים שלא יצאו ממצרים, או הם התקשו להתחבר לריבונו של עולם, או הם התקשו להתחבר לעם ישראל. זה לא עם ישראל, לא רוצה לצאת איתו, לא רוצה להתחבר איתו. חלק אמרו הם דוסים מדי, חלק אחר אמרו לא, הם דוסים פחות, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה. בסוף הם לא התחברו, אז הם לא יצאו. כן, בבקשה. נו, זה בדיוק מה זה השלב הבא בשיעור. כן, אבל, נכון, אבל מצד שני, יש מבחן. האם אתה מאמין שלכל יהודי יש סגולה? אז אני מנסה להסביר לך שהיהודים שלא יצאו, זה יהודים שאמרו אין סגולה. נכון, אבל הם אמרו, אלה אין סגולה. אז אני לא יוצא איתם. אתה לא יוצא איתם, אתה לא יכול לצאת. אז עכשיו שימו לב, המילה פסח יכולה וצריכה להיות מובנת בשני מובנים. לכן בצד שמאל של הדף, חשוב לי לסיים בזמן, אז אני לא אקרא בפנים. פירוש ראשון, פסח זה דילוג, אני מדלג. והפירוש השני זה אני מרחם, אני חס. אז אנחנו שואלים, מה הקשר הפנימי בין שני הפירושים? מדלג, ומצד שני, מרחם וחס. אין בבקשה. יפה מאוד, זה פירוש אחד, את צודקת ב-100%, אנחנו נוסיף עוד. אז היא אמרה פירוש אחד, הקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל, ובהיותו מרחם על ישראל, הוא מדלג על הבתים, ואיפה שיש מצרים, הוא ממית אותם. זה הפירוש הראשון, וזה בוודאי נכון. אז הקדוש ברוך הוא במצרים, הוא מדלג. ובהיותו מדלג, הוא חס על היהודים. אבל מצד שני, הוא ממית את הבכורות של המצרים. זה פירוש אחד שהוא ודאי נכון. אבל עכשיו אני מבקש להוסיף לכם פירוש נוסף. יפה מאוד, זה מה שאני רוצה להגיד לכם. אני מודה לך מאוד. אז עכשיו שימו לי. בשיר השירים, מדלג אל הערים ומקפץ אל הגבעות. הדוד, הקדוש ברוך הוא, מדלג אל הערים ומקפץ אל הגבעות. ומה חז"ל אומרים על המילים האלה במדרש? אז אני אגיד לכם. היהודים באו בטענה למשה. ואמרו לו, משה זה לא יכול להיות. אנחנו לא זכאים לגאולה. יש לנו מלא מעשים רעים, אנחנו מלאי עבודה זרה, איך הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים? מה עונה להם משה רבינו? מדלג אל הערים, מקפץ על הגבעות, הקדוש ברוך הוא מדלג על העוונות שלכם. הוא לא מסתכל על העוונות, הוא מסתכל על הסגולה. ובהיותו מסתכל על הסגולה, הוא מוציא אותך ממצרים. כלומר, יצאנו ממצרים בגלל שהיה לנו זכויות? תשובה? לא. היינו במנטל שערי תומה. אז מה ראה הקדוש ברוך הוא באומה הישראלית שהוא הוציא אותה ממצרים? סגולה. אז אני מבקש להסביר לכם שהיהודים שלא יצאו ממצרים, הם לא האמינו בסגולה. ובגלל שהם לא האמינו בסגולה, אין להם קשה להתחבר אל עם ישראל. אז הם נשארו אחורה. והקדוש ברוך הוא מבקש לדלג על כל החשבונות. המדרש ממשיך ומבקש לומר, אבל הרי אתה אמרת בתורה שלך 400 שנה, ועכשיו יש רק 210 שנה של שיעבוד, אז זה לא מסתדר. אומר משה רבנו בשם הקדוש ברוך הוא, מדלג אל ההרים, מקפץ על החשבונות שלכם. הגיע זמן גאולתכם, אני לא כפוף למחשבות שלכם, אני לא כפוף לחשבונות שלכם. עכשיו אני אגיד את זה, זה לא כתוב במדרש. יבוא ציונות חילונית, מדינית. הגיע זמן גאולתכם. והיהודים הדתיים יגידו, זה לא מסתדר, זה לא מתיישב עם מה שאנחנו חשבנו. אז הקדוש ברוך הוא יגיד, מדלג על החשבונות שלכם. הגאולה הולכת ונמשכת. אני לא כפוף לציורים שיש לכם בראש. ואם הגיע הזמן של הגאולה, אז הגיע הזמן של הגאולה. בין שאתם מבינים, בין שאתם לא מבינים, בין שאתם רוצים, בין שאתם לא רוצים, בין שמסתדר לכם עם הציורים שלכם, בין שזה לא מסתדר עם הציורים שלכם. כדאי, כדברי השלמה, להסתכל בספר "אם הבנים שמחה". שכל הספר עוסק בזה, וכל הספר מבקש להסביר שהיהדות החרדית שבאירופה לא הייתה מסוגלת להתחבר למהלך, אז היא החמיצה. היא החמיצה. נקודה אחרונה של השיעור. קורבן פסח הוא קורבן מיוחד ביותר. אז המדרש, שכחתי שהבאתי לכם את המדרש. אז המדרש מדלג על ההרים ומקפץ על הגבעות, יש לכם אותו פה. אז אתם תוכלו להשלים. המהר"ל, ובזה נסיים, המהר"ל מבקש להסביר שהקורבן פסח הוא קורבן מיוחד ביותר. ומה המיוחד שלו? תשובה יגיד המהר"ל, שאתה מתחבר לעם ישראל. איך? באיזה אופן? אז עכשיו המהר"ל ייקח את כל ההלכות של קורבן פסח, והוא יראה לך דרך ההלכות של קורבן פסח, איך החיבור לכלל ישראל. אז אני אעשה את זה, יש לכם את זה כתוב, תוכלו להשלים את זה אחר כך. קודם כל, קורבן פסח זה קורבן שכל עם ישראל מקריב אותו באותו זמן. זה קורבן ציבור? לא, זה קורבן יחיד. אבל זה קורבן יחיד עם דינים של ציבור. זה קורבן יחיד עם דינים של קורבן ציבור. אז כל עם ישראל מקריב באותו זמן את אותו קורבן. הבחנה נוספת. קורבן פסח, אתה לא אוכל אותו לבד. אתה חייב להיות חלק מחבורה. זה ברור, אתה חייב להיות חלק מחבורה. הבחנה נוספת. כן. את צודקת, זה הערה קטנה ברשותי, זה פרט קטן, יש מיליון תירוצים על השאלה הזאת, את צודקת. אבל חבל להפסיד את המהלך בגלל זה. אם את רוצה אחר כך ביחידות, אני אשלים לך את התמונה. הבחנה נוספת, קורבן פסח, אנחנו אוכלים אותו ביחד באותו מקום. אתה לא יוצא החוצה, לא, אתה לא יוצא החוצה. אתה אוכל אותו ביחד באותו מקום. אז באותו זמן, ובאותו מקום, וביחד. הבחנה נוספת, אסור לשבור עצמות, רק מוצץ בעדינות עצמות. אם תשאלו אותי מה אכפת לנו למצוץ בעדינות עצמות, אז אני אגיד לכם, רשע זה בגמטריה 570, רשע, רשין עין, זה 570. וכתוב באגדה על ארבע בנים שצריך להקות את שיניו. שיניו זה 366. אז אתה עושה 570 פחות 336. נשאר לך 204. מה זה 204? 204 זה צדיק. בכל רשע יש צדיק בכוח. זה נקרא למצוץ את העצמות של קורבן פסח. אל תשבור! אל תשבור! אתה לא רשאי לשבור. מקסימום להקות את שיניו. להקות. כלומר, העוקץ, כן, זה לרשע. אז 570 פחות 366 שווה 204. 204 זה צדיק. בכל רשע יש צדיק בכוח. בתנאי שאתה מאמין בסגולה. אם אתה מאמין בסגולה, אז אתה יודע שבכל רשע יש צדיק בכוח. אבל אם אתה לא מאמין בסגולה. כי כתוב להקות את שיניו. מה עושים עם הבן הרשע? להקות את שיניו. להוריד את העוקץ, לא לשבור. לשפשף, לא לשבור. עכשיו, מכיוון שפה זה שבות רחל, אז אנחנו נגיד אותו דבר, בתורה רשפבית. לא ברור. ועוד מעט, ואין רשע, והתבוננת על מקומו, ואיננו. כלומר, הרשע, הוא משוכנע שהוא רשע. אז הוא מתייאש מעצמו. אז מה התפקיד של הצדיק? לראות ברשע מה שהוא לא רואה בעצמו. זה העבודה של ליל הסדר. האם אתה מסוגל לראות בכל יהודי הצדיק שבכוח? ולכן, מסביב לליל הסדר, כולם נמצאים. לא ברור? חילונים, מסורתיים, דתיים, אשכנזים, ספרדים, לא ברור? וכי יעלה על הדעת שמישהו יגיד, אתה לא רצוי אצלנו, אין לך מקום בליל הסדר? מי אומר כזה דבר? כופר ואפיקורוס. מה, אתה לא מאמין בסגולה? ולכן, אומר המהר"ל, כל ההלכות של קורבן פסח, הן נמצאות כדי ללמד אותך שכולנו שייכים לאותה חבורה. אהבה שאיננה תלויה בדבר. אם אתה מאמין בסגולה, אתה אף פעם לא תתייאש מהדור. אם אתה לא מאמין בסגולה, אתה תתייאש מהדור. לכן ברור שבליל הסדר, שהיינו בממתת שערי תומה, ושבסך הכל היינו רק חמישית, הקדוש ברוך הוא לא התייאש מחמישית. לא, מה, זה בסך הכל חמישית. וחוץ מזה, הם בממתת שערי תומה. לא. הקדוש ברוך הוא מסתכל על הסגולה, ובהיותו מסתכל על הסגולה, הוא מוציא אותה ממצרים. יהיה לכם אותו דבר בשפה אחרת. כל היהודים שנשארו בבבל בזמן בית המקדש השני ולא חזרו לארץ ישראל, מהם לא יצא כלום. כי מהפושטקים שהגיעו לארץ ישראל בתחילת בית שני, אחרי 3-4-5 דורות כל החכמים של המשנה יצאו מהם. ומהדתיים שנשארו בבבל לא יצא אפילו תנה אחד. כלומר, אני מבקש להסביר לכם שכשאתה מאמין בסגולה ומגיע לארץ ישראל, אז מהפושטקים האלה, אחרי 3-4-5 דורות, יוצא כל החכמים של המשנה. לא מצאנו חכמי משנה בחוץ לארץ. לא היה. מי שנשאר בבבל, נשאר בבבל, אין לו שום זכר. ומהפושטקים של בית שני, יצאו התנאים. הפושטקים של בית שני, זה בשביל הפושטקים של בית המקדש השלישי. כי עכשיו אנחנו עסוקים בבית מקדש שלישי. מאוד מאמינים זה אמוראים, זה לא תנאים. מאות שנים אחר כך, אחרי שבינתיים הייתה משנה, אם לא הייתה משנה בארץ ישראל, לא היה תלמוד בבלי. אני מבקש גם להוסיף לכם, שהזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, זה בארץ ישראל. אז המשנה זה בארץ ישראל, והזוהר זה בארץ ישראל. נו ברור, נו ברור. לכן, תגידו לי מה זה קשור לקורבן פסח, אז עכשיו אני מסיים את השיעור. האם אפשר להקריב קורבן פסח בחוץ לארץ? אין מצב! אין מצב! כי המקום של גילוי הסגולה זה בהכרח ארץ ישראל. לכן קורבן פסח זה בהכרח בארץ ישראל. לא היה ולא נברא שיש קורבן פסח בגולה. כי הגילוי של הסגולה עובר בהכרח דרך ארץ ישראל. מדבר אני רואה שאת שייכת לשמאל הקיצוני. שחרת שמדבר סיני הוא חלק בלתי נפרד של ארץ ישראל. לא יודע מי לימד אותך. תחזרי לרבנים של המדרשה שלה. סיני זה חלק בלתי נפרד של ארץ ישראל, כידוע, כידוע. נכון, נכון. אולי הקדוש ברוך הוא נתן לי את התורה בגולה, בגולה, בחוץ לארץ, בסיני, בסיני. יאללה. זה לימוד זכות על כל היהודים שהולכים בפסח, בסיני. אנחנו רוצים חוץ לארץ, יאללה. סיני זה ארץ ישראל. סליחה, אני מתנצל. הסיכום של השיעור. השיעור היה בנוי משלושה חלקים. בחלק הראשון של השיעור, ניסיתי להסביר לכם את המבנה הפנימי של ההגדה. כאשר אני ניסיתי להראות לכם שהעיקר של ההגדה זה החלק השלישי. כי היציאה היא הייתה נקודה חד פעמי. אבל הגאולה הולכת ונמשכת. וזה החלק השלישי. האם אתה מוכן ונכון להצטרף? קום ותפתח את הדלת. אחר כך אנחנו שאלנו, למה אתה רבן גמליאל שמת את הפסח בראש ולא אמר אור? ברור, כי זה לא שחרור עבדים, הפכנו להיות עבדי השם. והנקודה האחרונה של השיעור, החיבור אל הקדוש ברוך הוא עובר בהכרח דרך החיבור אל עם ישראל. ואם אתה מתנתק מעם ישראל, אז אתה מתנתק מהקדוש ברוך הוא. כי השגחת השם בעולמו עוברת בהכרח דרך האומה הישראלית. אז זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים להסביר. ראשית הגאולה היה מבחינת הסגולה. זה הראשית של הגאולה, שזה הבסיס. הסוף של הגאולה זה יהיה תלוי בנו. כדי שהגאולה תתחיל, צריך סגולה. איך היא תסתיים, יהיה תלוי במודעות שלנו. למה את רצית, אני חושב? לא? אז אני אדלבלתי. טוב. נעצור כאן, שנשכיל ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא, שאוהב אהבת אין קץ את עם ישראל.